ערב טוב, אנחנו בקדמת הרמב״ם למשנה בעמוד 27. הרמב״ם התחיל לעסוק בעניין הדרשות, מדרשים שיש בגמרא. בסוף השיעור הקודם הוא הסביר למה בעצם אנחנו, כוח הלימוד שלנו התמעט, ואמר שזה חולשת השכל, התגברות התאוות, העצלות והרדיפה אחרי ענייני העולם הזה. אחר כך אמר שכשאדם לא מבין משהו מענייני חז"ל צריך לתלות מעצמו, ואז הוא אמר שהוא יסביר לנו דוגמה לדבר שאמרו בחז"ל והוא לא מובן, שאין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. אבל למרות שאנחנו מצפים שעכשיו הוא יסביר לנו את זה, הוא באמצע הוצא עצירה. הוא עוסק עכשיו בשאלה למה נברא אדם? למה נברא אדם? וזה מה שאנחנו נמצאים בעמוד 27 בפסקה למעלה. דע שהקדמונים חקרו חקירה נפלאה, כפי ידיעתם וטוב שכלם, והתאמת אצלם שכל נמצא מוכרח להיות לו תכלית שלמענה הייתה מציאותו. כל מה שיש במציאות, יש סיבה שהוא נמצא. כי אין שום דבר שמציאותו לבטלה. וכאשר התאמתה אצלם הנקודה הכללות הזאת, ניגשו לפרטי כל המציאות לדעת תכלית כל מין ומין. למה חשוב לדעת תכלית?
ברגע של חולשה, אתה
שואל את עצמך, אז אולי ברגע של חולשה זה נותן לך
רוח
משמעות. אוקיי, מה עוד? גם אולי ברגע של ספק.
יש סיבה
שהבירה
חייב להוציא יעד.
נכון. אז למה חשוב היעד? שאדם כשהוא נמצא בצומת, כל שאדם מבין את היעד שלו, כשהוא נמצא בצומת הוא יודע לאן ללכת. אם אין לו יעד, הוא לא יכול לקבל למעשה שום החלטה. הכל זה הוצף. אז לכן הם עסקו הרבה בתכלית, וראו, גם זה טוב לדעת, אדם שלא ברור לו מה היעד שלו, אז הוא לא יודע ממה להתעצבן וממה לא. כל דבר מתעצבן. אם אדם
נכנס לסמטאות ללא מוצא בדרך.
נכון. וזה דבר טוב שאדם ידע מה היעד שלו. אפילו לא אנשים תורנים. נגיד, יש אנשים, הכי חשוב להם בחיים זה כסף. אני לא אומר שזה רע, בוא נניח שזה בסדר. אז אדם שברור לו הנקודה הזאת, אז נגיד מישהו העליב אותו, אז הוא לא מזיז לו. למה? כי הוא חשוב לו כסף. מה, הוא גנב ממני כסף? לא. בסדר? אני אומר שמיקוד הוא עוזר לכל אדם. קל וחומר, למי שרוצה לעשות תכליתו בעולם על פי הרצון של הקדוש ברוך הוא, שצריך מיקוד. לדעת איפה להשקיע, ממה להתעצבן, ממה לא להתרגש. הכל הולך לפי התכלית. וראו שכל נמצא מלאכותי מטרתו ידוע. כלומר, כשאני אשאל מה המטרה של הסטנדר, זה משהו שהוא מצוי והוא מישהו מלאכותי, מישהו בעל מלאכה עשה אותו. זה לא בעיה. יכול לשאול את הנגר שעשה את הסטנדר, אני יכול להסתכל על זה בפשיטות, ואני יודע מה התפקיד שלו. אז זה דבר פשוט. איפה זה הופך להיות מסובך? אז בסטנדר אין צורך לקח לחקירה, כי אין האומן עושה כלי, אלא אחר שנצטיירה במחשבתו או תכליתו. נכון, הוא החליט שהוא רוצה לשים ספר, לכן הוא שם פה את הבליטה הזאת שהספר לא ייפול, הוא שם פה את הדבר הזה שהספר יהיה מונח עליו, הוא שם פה את זה שאפשר לקבוע את הגור, הכל הולך לתכלית הזאת, שאפשר להשתמש בסטנדר לתכלית שהוא עשה. כל מי שמסתכל מבין את הנקודה הזאת. המסור הזה לא יעשהו הנפח, אלא אחרי שחשב, איך אפשר לו לחלוק העץ המחובר הזה. וצייר במחשבתו צורת המסור, וניגש לעשותו כדי לנסר בו. נמצא תכלית המסור, לנסר בו, תכלית הקרדום, לבקע בו, והמחת, לחבר באמצעותו, בגד לבגד. ובכך כל הדברים שמציאותן מציאות מלאכותית. זאת אומרת, בן אדם עשה אותם, מאוד קל להבין מה התכלית שלהם. אבל מה שהמציאה אותו האומנות האלוקית והחוכמה הטבעית. אתה מסובך לנו עכשיו. כגון מיני הפירות ומיני הסבים ומיני המתכות ומיני האבנים ומיני בעלי החיים. יש מהן שאפשר להשיג תכליתו בחקירה מועטת, ויש שתכליתו נישגת בחקירה מרובה. ויש שתכליתו עמוקה ונסתרת שעד שלא תיוודע כלל. זולתי נודע בחזון ובידיעת הנסתרות. כלומר, דברים שהם בריאה אלוקית, אז יש בהם מדרג. מה קל להבין? מה קשה להבין מה התכלית שלו. נכון. זאת אומרת, כיוון שנעשה בחוכמה גדולה, ממילא אדם יותר קשה להבין את התכלית שלו. מצוין. אבל בחקירה מדעית אין הדבר אפשרי, לפי שאין ביכולת האדם לחקור ולדעת מדוע המציא, אומר פה הטבע, הקדוש ברוך הוא, מן הנמלים בכנפיים ומהם בלי כנפיים, וכן מדוע המציא תולה מרבה רגליים ואחד פחות רגליים ממנו, מה תכלית התולעת הזו והנמלה הזו. אבל דברים שהם יותר גדולים מאלה ופעולתם גלויה יותר, הנה בידי התכליתם חלוקים אנשי המדע. כל מישהו מלומד יותר, זאת אומרת, יש דברים שנמצאים בטבע ואפשר בשכל לקנות אותם, תלוי במדרגת המדען שחוקר אותם. כל מישהו מלומד יותר ושקדן יותר ובעל תבונה, זכה ידע התכלית יותר. לפיכך, כשנתן השם חוכמה לשלומו, כל זה הקדמה בשביל לדעת תכלית של האדם. אז הוא עוסק בתכליות, כן. מה? הוא אומר משהו אחר הרמב״ם, תכף נראה. לפיכך, כשנתן השם חוכמה לשלומו כמו שהבטיחו, ידע מתכלית הדברים הללו, מה שאפשר לאדם לדעת ביות אדם, ודיבר על תכלית האילנות והסבים ומיני בעלי חיים. אמר הכתוב, וידבר על העצים, מן הארץ אשר בלבנון, עד האזוב אשר יצא בקיר, וידבר על הבהמה, זה שלמה המלך. הוא רוצה להוכיח בזה, שבסוף בדברים האלה, גם ככל שמתקבלת חוכמה, אז מתקבלת ידיעה על התכלית. הראיה, מי שלמה המלך, מדבר על הבהמה ועל האוף ועל הרמס ועל הדגים. והייתה זו הוכחה שיש בו כוח אלוקי. ואמר, אחר זה, ויבואו כל העמים לשמוע את חוכמת שלמה. אז יוצא ש... יוצא שלבירור תכליות מסוימות צריך חוכמה אלוקית, לומדים את זה משלמה. אמת. התקיים, נכון. אבל הוא אומר, אנחנו לא יכולים על כל דבר להצביע מה תרומתו לשרשרת הקיום הזה.
תראה את התפקיד.
אמת, יכול להיות, כן. תחקור.
חזל בלמצוא את ההלכה, המסעדות, פרסים, לחקור אותה, איך לפסוק את ההלכה?
להבין את המציאות בשביל לפסוק ההלכה, נכון. עכשיו הוא אומר לך כלל, בלי לדעת את הפרטים, בלי לדעת הפרטים, למה הכל יתוש, כל דבר והכל, תדע לך שכל הקומפלקס הזה נוצר בשביל מי? בשביל האדם. אך כלל הדברים, כל הנמצאים תחת גלגל הירח לא נמצאו בשביל האדם בלבד. כל בעלי החיים מהם למזונו, כגון הצון והבקר וזולתם, ומהם לתועלת אחרת, כגון החמור, להעביר עליו מה שלא יוכל להעבירו, עושה מסעות לידו, והסוסים לעבור בהם דרך רוקה בזמן קצר. ומהם מינים שאין אנו יודעים תועלתם, ויש בהם תועלת לאדם שאינו יודע אותה. עכשיו רמב״ם נותן פה יסוד. יש נזר הבריאה, שזה האדם, שתכף נבין מה התפקיד שלו, ויש כל שאר הבריאה שנועדה לשרת אותו. לכן, אנחנו לא מתרגשים מזה שנגיד אנשים אוכלים בשר. יש בן אדם, יש תרנגול, הוא נועד לשרת את האדם. אדרבה, זה הכבוד שלו. כן, האדם תכף נראה נועד לשרת את הקדוש ברוך הוא, אז כל מי שמשרת את האדם הוא עולה למדרגה הגדולה של תכלית הבריאה כולה. אז לכן לא תמיד אנחנו יכולים להצביע אבל על כל דבר מה התועלת שלו לאדם. אומר הרמב״ם, אבל תדע, יש בהם תועלת לאדם שאינו יודע אותה. כך הפירות מהם למזונו ומהם לרפא תחלואה וכן הסבים וכך כל המינים. וכל מה שתמצא מבעלי החיים והצמחים שאין בו תועלת ואינו מזין לפי דעתך, הרי זה מחוסר ידיעתנו. הוא מוכרח שיש לכל עשב ולכל פרי ולכל מיני בעלי החיים, מהפיל עד התולעת, איזה תועלת לאדם. כלומר, התועלת לאדם לא חייבת תועלת ישירה שאדם משתמש בה. יכול להיות שזה העופות שהאדם אוכל, אוכלים את התולעים. גם בסדר. מראה היה לזה שבכל דור ודור מתגלים תועליות הסבים ומני פירות, מה שלא נתגלה למי שהיה קודם, ומפיקים מהם תועליות רבות. ואין ביכולת האדם להקיף תועליות כלל צמחי הארץ, אבל דבר מתגלה על ידי הניסיונות במשך הדורות. אז הכל מועיל. אז למה יש רעל? בשם התומר, מדוע נבראו מיני הרעה לממיתים, כגון הביש וחשיש על דם, לא יודע מה זה, שיש בהם השמדת האדם, לא תועלתו, דע שיש בהם תועליות, שאף על פי שהם ממיתים כשנאכלים, אינם ממיתים אם משתמשים בהן על פני הגוף. זאת אומרת, נכון שזה ממית באופן אחד, אבל יש לו שימוש אחר שהוא מועיל.
תרופה.
לא, לתרופות נכון לפעמים, את זה הוא לא כותב. ואם ידעת כי התועלת הגדולה שיש לאדם הוא במני האפה, כל שכן מה שלמטה מהם. הרמב״ם היה פשוט שלנחש יפה יש תועלת. יש תרופה.
מכינים את הנוגדנים נגד נחש, הוא ארסי,
כן.
לוקחים את הארס שלו.
נכון, בשביל לרפא את מי שננשח.
לפתח את הנוגדנים.
מהארס שלו.
עכשיו הוא עובר בעצם לנקודה העיקרית שהיא מעניינת אותנו. וכאשר ידענו שתכלית כל אלו מציאות האדם, אז חובה שנחקור גם מדוע נמצא האדם, מה תכליתו. בסדר, כל העולם בשבילנו. זה רק מוסיף חשיבות שנבין את תפקידנו בעולם.
נכון.
נכון. מילא, אם היה פה כולם אותו דבר. עכשיו אני חושב, למה יש אנשים שנוח להם לומר שזה לא מוסרי שאנחנו אוכלים בעלי חיים? כי אם הוא ואני אותו דבר, ממילא לא מצופה ממני לכלום. אז אני, הכל נוח לי.
זה שיטה להוציא לעצמך מהאחריות.
נכון? מתי האחריות עליך גדלה? אחרי ההכנה שעשה, שאמר הרמב״ם, כל מה שבעולם נברא בשבילך. אופס, עכשיו אני חייב לעשות כמו שצריך. אני, כאילו, כל העולם נברא בשבילי. וכאשר העמיקו לחקור על כך, מצאו שיש לאדם פעולות רבות מאוד. בעוד שאתה מסתכל על צמח, בדרך כלל תפקידו לייחל. לחשוב על ידי מי ומתי. אין לו הרבה אפשרויות מה לעשות איתו, או להוציא ממנו צבע לפעמים. האדם יש לו מלא אפשרויות מה שהוא עושה בעולם. לכן יותר מסובך להגדיר מה תכליתו. לפי שכל מיני החיים האלונות אין להם אלא פעולה אחת או שתיים בלבד ותכלית אחת. כמו שאנחנו רואים שעץ התמר אין לו פעולה אלא להניב תמרים, וכן שאר האילנות, וכך בעלי החיים יש מהם אורג מגבד כגון העכביש, ויש בונה כגון הסנונו, ויש אוגר כגון הנמלה. אבל האדם עושה פעולות רבות שונות, ולכן חקרו כל פעולותיו אחת אחת, כדי לדעת מה תכליתו מכל הפעולות האלה. ומצאו שתכליתו פעולה אחת בלבד, ושאר פעולותיו אינן אלא להמשכת קיומו, כדי שתושלם באותה הפעולה היחידית. אז אדם, יש דבר אחד שתכף הוא יגיד, שהוא תכלית האדם, ויש שאר הפעולות שנועדו לתחזק אותו חי, בעל מנת שהתכלית שלו תתקיים. אז מה התכלית שכל הפעולות מוכוונות אליה? ואותה הפעולה היחידית היא השגת המושכלות וידיעת האמיתיות על בוריים. הרמב״ם...
לא אמרת כלום. משפט אחד, כאילו
לא אמרת כלום. לא, זה ידיעת השם. אתה מסכים, נגיד את זה בפירוט יותר אחר כך. ידיעת השם.
אני חושב שיש את כך בעלי חיים, וגם של נבילים, וזה בשביל לכתוב תורה, בשביל ללמד תורה. זאת אומרת, הלך לכל המעשים, בעצם, מעשה הבריאה, השתמש בהם לתכלית השם.
נכון. נכון, אבל כאילו, הוא רק המחיש את זה במהלך אחד. אבל מה הנמשל? הנמשל הוא שגם ככה אנחנו, כל מה שאנחנו עושים זה לאותה תכלית. נכון שאנחנו לא מכוונים כמור, וגם אנחנו, כל מה שאנחנו זורים, קוצרים, אוכלים, בונים, כל התכלית.
לא רק התכלית הסופית, שידיעת השם צריכה להיות גם בזריעה.
אז מה שאתה אמרת זה מעניין מאוד, תכף אנחנו אולי ניגע בזה.
זה
בארץ ישראל.
זה לא רק התוצאה בסוף, אלא לדעת שכל פעולה שאנחנו... אדם הולך להחליט של העבודה, זה
תעסוקה
ויצירת מקור הכנסה. אבל הוא צריך לדעת, בסופו של דבר, זה לא יצירת, זה בעצם
החיטים
צריך לקיים את רצון השם.
נכון, נכון. בארץ ישראל יש חתם סופר שאומר שהבניין, יש פה בהמשך, תכף הרמב״ם יגיד, שיש התנגשות בין החומר לרוח. כלומר, ככל שאדם מוסיף עיסוק בחומר, הוא מוריד ברוח. ואז האחרונים אמרו שזה בחוץ לארץ היה ככה, שהעיסוק בחומר הוא עניין שמנותק מהקדוש ברוך הוא מצד עצמו, מלא ערך היחיד שלו הוא במה שהוא מוציא פירות שאדם אוכל ויכול ללמוד תורה, מה שאין כן בבניין ארץ ישראל שיש לו ערך עצמי, יש לו חשיבות עצמית. נכון, אחד התאוריות, אחד ההסברים לתאוריות המרגלים.
מאיר רוח יש לנו,
מאיר רוח. טוב. כי לא ייתכן שתהיה תכלית האדם לאכול או לשתות או לבעול או לבנות בית או להיות מלך. לפי שכל אלה מקרים עוברים עליו ואינם מוסיפים במהותו. כלומר, אדם אוכל, טוב, גמר לאכול, אחרי המחילה, אחרי כמה זמן הולך השירותים, לא השתנה כלום. בסדר? אז לא ייתכן שזה תכלית עצמית, כי זה לא מקדם לשום מקום. זה דבר שמתחזק אותו, אבל לא מקדם אותו. זאת אומרת, אינם מוסיפים במהותו. ועוד שכל הפעולות האלה משותפות אין לו לשאר מיני בעלי חיים. איך ייתכן שהתכלית העליונה של האדם תהיה כמו של הסוס? כלומר, אם אתה אוכל, גם הסוס אוכל, אז מה, לא עשית כלום. אז בשביל מה אתה אדם? הרי ברור שהאדם הוא אמור להיות מדרגה אחרת, במיקר אחרי שאמרנו שכל הסוסים באו לשרת אותו. אז לא ייתכן שהתכלית של שלו ושל הסוס היא אותו דבר. והמדע, כלומר ידיעת השם, הוא שמוסיף במהותו ומעתיקו ממצב למצב. כלומר, כל שאר הפעולות לא מקדמות, לא משנות את האדם. הידיעת השם היא יוצרת שינוי במהות העצמית של האדם, ממצב שפל למצב נעלה, לפי שהיה האדם בכוח ונעשה אדם בפועל. כלומר, אדם בכוח, כלומר, לו פוטנציאל. תכלית האדם לדעת את השם, כל אדם יש לו את הפוטנציאל לדעת את השם, אבל זה פוטנציאל. אחרי שהוא לומד וקונה את החוכמות, אז הוא נמצא בידיעת השם. הנוסח הזה של הרמב״ם, שהוא כאילו הופך את השכל לאידיאל, הוא הביא עליו הרבה ביקורת. כי אנחנו הרי מקדשים את עשיית המצוות כמו, כמו שהתורה ציפתה אותנו. בסדר? כאילו זה לא, אתה תשב, תעשה, יש...
השכל לא אידיאל, השכל לא אני מבין.
מה, עוד פעם?
אנחנו קוראים את השם ציווה.
אמת,
כן. לא בגלל שאני מבין או זה...
זה נכון, זה נכון. אז פה כאילו משמע לכאורה, כאילו, מה זה מפריע? יש כל מיני, להבדיל, הרב לא מתכוון לזה, תכף נסביר. יש כל מיני אנשים במזרח. אנשים כל היום עושים איזו מדיטציה, איזושהי זה, עושים איזו התרוממות רוחנית כזאת. זהו. אז מה? אז אנחנו אותו דבר, אנחנו חושבים מחשבות ומתעלים? לא, לא. אז גם הרמב״ם מסכים, גם הרמב״ם מסכים, בניגוד לפילוסופים שאותם הוא מצטט, שהם באמת בנו את הנקודה של השכל, הוא מסכים שהדרך היחידה להגיע לתכלית הזאת של בניין השכל, היא על ידי קיום המצוות. אתה לא יכול להגיד, אני אשב באיזה הר, אם אתה רבי שמעון, אולי אתה יכול.
לא, הוא לא בטל. רבי שמעון ישב בזה הר, אבל שם הוא פיתח את ה... הוא לקח את הכלי הזה בבטל.
כן.
הכלי התורה, החוכמה. להיות חכם זה לא...
זאת אומרת, ודאי שהוא קיים את המצוות.
כן, הוא עשה...
ודאי שהוא קיים את המצוות, נכון.
בסדר? השכל הוא גם כלי.
אז פה אנחנו מבדילים...
הוא לא ידיע, הוא לא מטרה.
אז לא, אבל פה משמע שהוא כן מטרה ברמב״ם, שידיעת השם היא המטרה, אבל גם הוא מבין שזה, קודם כל, הדרך להגיע לזה, או החובה המעשית עלינו, כי הוא מצוות. בסדר? אנחנו לא עכשיו, הוא לא אומר, בוא נהיה עכשיו סוג של איזה מתבוננים, שמנותקים מעולם המעשה של המצוות. לא? יש מצוות, הם מובילים לדבר הזה ביחד עם תורה.
תפתח את השכל לעבודת השם.
נכון.
אנחנו לא נזרים.
והמדע הוא שמוסיף במהותו ומעתיקו מצב למצב, מצב שפל למצב נעלה. לפי שהיה אדם בכוח, נעשה אדם בפועל, שאדם לפני שילמד אינו אלא כבהמה. כי לא נבדל האדם משאר בעלי החיים, אלא בהיגיון שהוא חי בעל היגיון. רצינו לומר, במילת היגיון, השגת המושכלות, בגדול של מושכלות, השגת אחדות הבורא התעלה והשתבח, וכל הקשור בכך מן המדעים האלוקיים. לפי ששאר המדעים אינם אלא כדי שיוכשר בהם עד אשר יגיע אל מדעי האלוקות. והדיבור על העניין הזה בשלמות ירח מאוד. שימו לב שהרמב״ם הוא לא מבטל את מדעי החול. הוא אומר שהם חיוניים בשביל להבין את הידיעה האלוקית. גם חז"ל בעבר הם כאילו פטרו את אנשים מתלמוד תורה, כיוון שלא היה להם חוכמה בידיעות אחרות, בידיעות של חול, בסדר? רואים שיש קשר, אדם צריך לקנות כושר מחשבה, לפעמים הוא עושה את זה עם ידיעות חוליות, גם הגר"א אמר את זה, כל אשר אדם יחסר בידיעת הטבע, מדעי הטבע, אז הוא יחסר פי כמה בידיעת התורה. למה? כי בניין של דפוסי המחשבה ואישור השכל הוא כן יכול לעשות על ידי מדעי הטבע, אבל זה רק הכשר בשביל לקבל ולהבין את התורה בצורה שהיא מיטבית. עכשיו הוא אומר הרמב״ם משהו ש...
לברוח.
נכון, נכון. ודאי, נכון.
איך אתה עושה את זה?
תלוי מה הכוונת הידיעה.
ודאי, נכון, ודאי, ודאי. זאת אומרת, לכן אנחנו התחלנו מהתכלית. התחלנו מהתכלית שהיא ידיעת השם, וכל הפעולות עכשיו הן צריכות מכוונות לשם. טוב, מכוונות לשם. אבל צריך לדעת שגם הידיעות של הטבע הן יכולות להיות מכוונות לשם, לא מנותקות מהידיעה הזאת. רוצה להגיד משהו?
שאנחנו, ההחלטות שקליטים, זה מאוד קשור לרגש, אנחנו חושבים. אפשר להתקדם בשכל, ופשוט, אבל בסופו של דבר, מחליטים על פי רגש.
טוב, זה נושא גדול, אני לא יודע אם זה נכון שיהיה כך.
זה לא נכון. אני חושב שזה...
אתה מתכוון לרגש או לאינטואיציה?
אני מדבר, בוא נהיה ככה. בן אדם שאוקיי, אתה אמר שאני יכול ללמוד, ובסופו של דבר מגיע לאיזשהו נקודה שהוא בורח. אבל הרבה פעמים זה תוך איזשהו רגש, משהו
אז אנחנו לא יכולים להכיר.
אנחנו לא מועלים על ידי הרגש, על ידי הציווי. אנחנו מועלים צריכות
מועלים על ידי הציווי. אני לא מרקע יהודים, אני מרקע
אתה מתאר מציאות.
לא מתאים את הרגש.
אתה מתאר מציאות, אתה חושב שככה זה צריך להיות.
זה מציאות.
מציאות, במהלך המציאות אנחנו רק אפשר
לסכור. כאילו
אמת,
יכול להיות שמשהו
נכון, ומה האידיאל? האידיאל הוא שאדם ידע את התכלית שלו, והוא ינהל את ההחלטות שלו לפי אותה תכלית, בסדר? כמו שקדרנו מתחילת השיעור, שלפי זה הוא יחליט מה לעשות, מה לא לעשות, על מה לכעוס, על מה לא לכעוס, מה חשוב, מה לא חשוב. בסדר, נגמר לנו הזמן, אולי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.